טוב, אז עונה חדשה לפודקאסט של 9 in Style. תכף נעשה פתיח כמו שצריך. אז אני מאוד מתרגשת לחזור. אני חושבת שלא הקלטנו כבר, לא יודעת, 7 חודשים.
וואו.
וכל כך הרבה דברים קרו ב7 חודשים האלה. אז נעשה פתיח רשמי. אני אציג את האורחת שלי שהיא...
אני אציג את האורחת שלי.
תציגי את את האורחת שלך, ואז אנחנו נתחיל. היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style, עונה שנייה. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ואני מעבירה עכשיו את השרביט.
והיום אני בתפקיד המראיינת שלך, לירון לוי טורקניץ'. בעצם התחלכנו בתפקידים, ואני חוטפת לך את המיקרופון, ובעצם...
ממש, ליטרלי.
כן, אנחנו עושות לכבודך פתיחה חגיגית לעונה השנייה, ולכבוד הפודקאסט, ובעצם החלטנו לסובב קצת את מה שקורה, ובעצם לשים את הספוטלייט דווקא עלייך. אני יודעת שזה מביך.
אני ממש מתרגשת ומובכת, והכל במסמיקה.
אז זה הזמן לנשום עמוק, כי אין פה שאלות שלא תדעי לענות עליהן, לדוגמה. תראי, בתור מישהי ששמעה, אני חושבת שכמעט את כל הפרקים, אם לא את כולם, אז אני כן, את יודעת, זה לרוב שיחה איתך, לרוב את לא מראיינת מישהו כמו בן כספית, שישאל את השאלות, ימתין לי תשובה, וישאל את השאלה הבאה כמעט מבלי להתייחס. בעצם את, זה איזושהי שיחה, ותמיד יש המון דינמיות, ותמיד את חולקת המון המון דברים, מהחיים שלך, וכן יש פירורי מידע, כלומר מי שכן רוצה גם לשמוע את הצד של המראיינת, אז אני חושבת שהפודקאסט הזה זו הזדמנות מצוינת. הייתה הפסקה, כמו שאמרת, של 7 חודשים.
כן.
אחרי המון זמן שהקלטת את הפודקאסט.
נכון. התחלנו להקליט ב-2015, באוגוסט, ובעצם השתדלנו... להוציא כל שבוע פרק, החל משלב מסוים, שזה משימה מאוד 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 קשה וסיזיפית, אבל היה לנו חשוב לעמוד בה. ואחרי שנה של שנה וקצת של הקלטות, אז הרגשתי שאני כבר אין לי יותר אנרגיות, וגם המוח שלי היה עסוק מאוד בדברים אחרים שמאוד מאוד הטרידו אותי, ולא הייתה לי פניות רגשית. בשביל ההקלטות האלה. אז בהתחלה אמרתי, טוב, זה חגים, אף אחד לא ישים לב, שנעלמנו.
אחרי זמן מאזינות הקבועות המשוגעות, שמחכות לפרק.
ואז ראיתי שלאט לאט בטופטופים, אז שואלות אותי, איפה הפודקאסט? מה קורה? איפה יש עוד פרקים? ואני מקבלת שאלות, ודרך עצרו קשר של המגזין, ולפרטי שלי בפייסבוק, ולעמוד, ולמייל שלי... כי כל פרק יוצא בניוזלטר, אז גם יש לי תקשורת במייל עם הרבה מאזינות. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת להכריז על הפגרה, כי זה נהיה קצת מוזר. הוצאתי ניוזלטר עם הכרזה על הפגרה.
קיבלת תגובות מבחורות.
כן, כן, של גם של וואו, איזה יפה ומרגש כתבת, ואנחנו מבינות וזה, וגם טוב, נו... תחזרו.
מתי העונה הבאה? יש את האתר הזה, שמראה מתי סדרה חוזרת. את מכירה את זה? הוא ממש, הוא סופר אחורה את הימים עד העונה הבאה של אחת הסדרות. אז אני יכולה לדמיין שהיה צורך ו... תראית, מי שהתרגלה להאזין לתוכן הזה, שזה שעה של תוכן שקשור לעולם שלנו, שקשור לעולם האימהות ועולם ההורות, ומתרגלים לזה, ואז פתאום זה איזשהו... תדעת, חור, וזה באמת יוצר ציפייה לעונה השנייה.
נכון, אבל מה שהכי כיף היה לראות בזמן הפגרה הזאת, זה שלמרות שאנחנו לא מוצאים פרקים חדשים, עדיין מצטרפות הרבה מאזינות חדשות שמגלות את הפודקאסט, ופתאום יש כל מיני פרקים שאולי בזמנו כשזה יצא זה היה להם פחות רלוונטי, ועכשיו הם כן רלוונטיים, אז כן ראיתי האזנות חדשות בעצם לכל הפרקים שהיו. אז השאיר אותי עם תחושה מתוקה כזאת של זה עדיין קורה, זה עדיין שם.
וזה עדיין רלוונטי ואקטואלי. באמת יש את המעגל הזה שבטח נדבר עליו אחר כך, אבל אם מישהי בהיריון, אז כנראה שפרקי ההיריון יהיו יותר רלוונטיים לעכשיו, אבל עוד כמה חודשים אולי פרקי התזונה או השינה או...
הדברים שקשורים לתינוקות, כן.
כן, זה כמו איזשהו באמת מאגר, מאגר מידע ענק שנשאר. זה נורא כיף לראות שחוזרים וחוזרים. וגם את וגם אני בעצם נוכל להזין לפרקי ההיריון, לדוגמה, בשנית, או נוכל להמשיך לחזור לזה.
נכון.
שוב ושוב. ולהיזכר. מה, מה, מה את זוכרת מהפרק הראשון שהקלטתם?
זה היה מאוד מביך, לדבר למיקרופון, לשמוע. זה התגובה הכי שכיחה, כל מי שכל אורח ואורחת שמגיעים ושמים את האוזניות, ישר נבלים איך שהם שומעים את עצמם. אז כמובן שבהתחלה זה קרה לי. בעצם כל הזמן הזה של המגזין, אני מגדירה את העשייה כשיחה, שכל הכתבות שעולות, הן בעצם מדברות לקורות שלנו, ויש לנו שיח בקבוצת פייסבוק, אבל הכל כתוב.
נכון.
ופתאום בשיחה אמיתית, זה היה גם תהליך של לחפש את הקול שלי. איך אני שואלת שאלות, איך אני מדברת עם אנשים, איך אני מובילה את השיחה למקומות שהם מעניינים, ושיעניינו לא רק אותי, אלא גם את המאזינות. אז בעצם התחלתי מין תהליך חיפוש כזה, של למצוא את הקול שלי כטל שמעבירה פודקאסט.
ומה גילית?
שזה נורא כיף, שאני ממש אוהבת את זה.
את מרגישה שיש ממש הבדלים בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים האחרונים שהקלטת?
ברור. זה כמו שאני לא יכולה לקרוא פוסטים ראשונים שלי בקלות אורבניות או ב-Nine in Style. אני גם לא יכולה להזין בכלל הפרקים הראשונים של הפודקאסט.
באמת?
כן.
זה צריך להיות תרפיה בהאזנה.
לגמרי. זה קשה לראות את הבוסריות הזאת, בעיניים של המבקרת הכי גדולה שהיא אני, באוזניים של המבקרת הכי גדולה שהיא אני, זה מאוד קשה. זה לא נעים לי.
את מתכננת ממש מראש שאלות, נגיד?
אם יש אורחים מקצועיים, אז כן. אבל יש פרקים שהם באמת יותר שיחה חברית, עם כל מיני אימהות מעניינות, או בכלל נשים מעניינות שכיף לי לדבר איתם, ואני חושבת שהם עשו איזשהו תהליך בחיים שלהם שיש לו ערך והוא יכול לעורר השראה אצל המאזינות, ואז פרקים כאלה זורמים הרבה יותר בקלות. אבל ברור שאם אני יושבת מול פרופסור, ומראיינת אותו, אז אני עושה שיעורי בית קודם, ואני מכינה לי שאלות כדי שבאמת, כי אנחנו מדברים פה על ידע מאוד מובנה, ואני גם רוצה להוציא ממנו משהו, כדי שיהיה לי אחר כך מה לתת.
אז זאת אומרת שנגיד אפשר לחלק את הפרקים באמת לפרקי ידע ולמידה, ופרקים שהם יותר שיחה, כמו נגיד הפרק מצוין של מה לעשות אחרי הצהריים עם הילדים.
כן.
שימי לינק בשואו נוט.
לגמרי. כן, יש פרקים שפשוט אני בוחרת לקחת כל מיני תופעות כאלה, יומיומיות של אימהות, דברים שאנחנו חוות אותן, ופשוט לדבר עליהם, כמו שהייתי מעלה כתבה בנושא. כי גם יש ערך בלשמוע את זה, וקצת לצחוק, קצת להתעצבן, קצת להתמרמר, קצת באמת לעבור כזה מין קשת של רגשות, ובעצם לנרמל את הדבר הזה, כי אחר, למשל, בדוגמה שנתתי מחר הצהריים עם הילדים, זה יכול להיות מעיק, זה יכול להיות מטלה, זה יכול להיות לא כיף, זה יכול להיות גם 3 שעות קסומות שחולפות להן כהרף עין, ואיזה כיף לי. ואני חושבת שיש מקום לדבר על הדברים האלה.
נכון. ובעצם יש איזשהו עניין שגם דובר עליו הרבה של התחושת הקצת לבד הזה בחופשת לידה, ופתאום שאת מאזינה, אז יכול להיות שיש לך עוד שותפות לשיחה. אני נגיד מצאתי את עצמי גם עם המנסה, התינוקת והכלבה, שהבת שלי עוד הייתה קטנה, מאזינה לפרקים ומצחקקת לעצמי ככה ברחוב, סתם כי החברות שלי לשיחה בעצם אמרו איזשהו משהו שישע אותי. ויש איזה משהו בפורמט הזה של הפודקאסט שבעצם מאפשר לנו להאזין תוך כדי. שזה אולי משהו שאת רוצה להגיד עליו משהו בקשר לאימהות שעושות עוד המון דברים תוך כדי.
כן, הרבה פעמים אני שומעת מכל מיני אנשים שאני פוגשת, והן יודעות על הפודקאסט ויודעות על המגזין, ואומרות לי, וואי, אני מתה להקשיב לזה, אין לי זמן. אז לא צריך זמן מיוחד בעצם בשביל להזין לפודקאסט, בניגוד לדברים אחרים שכן צריך לפנות להם זמן. יש משהו מאוד פסיבי בלשים את האוזניות ופשוט תוך כדי מיליון אלף ואחת דברים אחרים להזין לפרקים. והרבה פעמים כשאני מאזינה לפודקאסטים אחרים, אני מאזינה להם פשוט בחתיכות. וזה טיפ שיש לי למאזינות שלא הורידו אפליקציות יהודיות לפודקאסט, כדאי לכן ממש להוריד, כי אז נגיד אם אתם נוסעות באוטו, אז ונכנסת שיחה, או שעכשיו לא יודעת מה הווייז עובד או משהו, אז הפודקאסט משתתק, אתם יכולות להסב את התשומת לב שלכן לדבר שהוא בעצם יותר חשוב, ואחרי זה, זה חוזר מהמקום שזה היה.
בדיוק איפה שאני.
כמו נטפליקס.
כן, וזה גם מברך אותך. ושלום. גם באייפון יש את האפליקציה שהיא בילט אין, וזה נהדר, זה גם מסמן לך רשימות השמעה, וממליץ לך על עוד תכנים או עוד פרקים שיכולים להיות רלוונטיים. ואיך הפורמט של המגזין שונה מה... איך הקוראת הממוצעת תשתמש בפוסטים?
זו שאלה ממש טובה. כי המגוון נושאים של המגזין הוא מאוד 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 רחב. בגלל זה גם הגדרתי את זה כמגזין ולא כבלוג. אני חושבת שבלוג עוסק בנושא יותר מצומצם, ומגזין זה משהו שהיריעה בו פתוחה, והמגזין באמת עוסק בהמון המון המון נושאים. אז אני חושבת שכל פעם עולה כתבה שהיא עוסקת בנושא מסוים, ואני יודעת בוודאות שהיא לא תעניין עכשיו את כל מי שקוראת ונהנית לעקוב אחרינו. אבל אני מקווה...
ברגע זה.
כן, ברגע זה. אבל אני מקווה שכל המידע העצום שמתאסף שם, ואני חושבת שיש כיום במגזין אלפי כתבות, אני מאוד מקווה שהמידע הזה יגיע למי שצריכה בזמן שהיא צריכה.
ויש איזושהי סיטואציה בת מדמיינת שאפשר, שהכי כדאי או הכי כיף להסתכל, נגיד אם אמרת שאת האימא משועממת עם העגלה.
אז אני חושבת שבאמת כמה שזה לא פוליטיקלי קורקט להגיד ולדבר על זה, אז אני גם רואה לפי ההתנהגות של הגולשות באנליטיקס, ואני גם יודעת לגבי עצמי. אבל רובנו הגדול גולשות מהטלפון. ולהפתעתי, גם בשעות שאמורות להיות שעות מתות של תנועה באתר, נגיד 4 אחרי הצהריים, להפתעתי אני רואה שגם בשעות האלה יש קוראות שקוראות הרבה דברים. אז אני חושבת שאנחנו מאוד מחוברות לטלפון, ומדי פעם להגניב איזו הצצה כזאת לעמוד שלנו, לראות מה חדש, מה התעדכן, או... להיכנס באופן יזום לתוך המגזין ולהתחיל לשוטט בין הקטגוריות השונות, המדורים השונים, עד שמשהו כזה תופס את העין, זה יכול להעביר כמה דקות כאלה כיפיות.
זה קצת קשור לזה ששוב, שאנחנו עושות המון דברים בבת אחת. אם פעם מישהי הייתה גולשת באינטרנט, כלומר היית מקציבה לך זמן לגלוש באינטרנט, זה גם קראו לזה לגלוש, היום כבר אף אחד לא משתמש בלגלוש, כי את פשוט עושה את זה כל הזמן.
כן, אנחנו נכנסים לפייסבוק, גוללים, 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 גוללים.
משהו תופס את העין.
כן, משהו תופס את העין. אני מהצד שלי, רק נותר לי לקוות שכל התכנים שאנחנו מפיצים בפייסבוק, הם באמת יגיעו ויתפסו את העין.
יש משהו מאוד מאוד אישי, ואם דיברנו על האותנטיות הזו קודם, משהו מאוד מאוד אישי בכל, גם במגזין, גם בפודקאסט, כמובן ששומעים את הקול שלך, אבל גם את חושפת הרבה ממך, גם בקהילה, בפייסבוק, כלומר, זה לא איזה מישהי ככה מלמעלה שבאה ומסבירה שהיום יש פרק חדש, נא להאזין. את מאוד מספרת ומאוד מאוד קל דרך המילים שלך, את גם מאוד טובה במילים, מאוד קל להבין מה עובר עלייך, מה קורה איתך. ואני חושבת שמי שעוקבת ומי שבכלל שקוראת את התכנים האחרונים גם במגזין וגם מסביב, גם מאזינה לדברים, שומעת שבאמת לאחרונה החלטת, אני מאוד אהבתי את השימוש במילה לנרמל, בעצם לנרמל איזשהו משהו שעברת, ואולי זה גם איזושהי הזדמנות טובה לדבר על זה בכל.
אני מאוד רציתי להיכנס להיריון, ואני לא הצלחתי להיכנס להיריון, וזה לקח המון המון זמן. קצת למעלה משנה וחצי, אני חושבת. ובזמן הזה אני מנסה לשדר שהכל כרגיל והכל בסדר, ו...
אנשים מסביב גם שואלים.
ותמיד, כאילו...
אנחנו בישראל, כמובן.
אנחנו בישראל, ברור. ואנונימיות שואלות אותי, ויש לנו בקבוצה, למי שלא מכירה, בקבוצה הסודית שלנו, אז אני מאפשרת לשאול שאלות אנונימיות, ואז הן שולחות לי את השאלות, ואני מפרסמת את זה בשמן. וכל הנושא הזה בכלל של גילוי הריון, תחילת הריון, זה משהו שהוא מאוד דורש אנונימיות. אז הייתי מקבלת המון המון שאלות שקשורות ל... נכנסתי להיריון, מה עושים עכשיו? שולחות לי תמונות של פסים, יש שם פס, אין שם פס, ואני כאילו מבפנים מתה.
כלומר, כל הודעה כזאת בעצם מעוררת את זה עוד.
כל הודעה כזאת כואבת, ואני אומרת, בסדר, אני עושה את זה אבל בשביל הקוראות, ואני עושה את זה בשביל המגזין, אני צריכה רגע להפריד את עצמי. ואפילו איזה רופא אחד שהלכתי, והוא שאל אותי קצת מה אני עושה, ומה זה, וסיפרתי לו על ניינין סטייל, והוא אמר לי, את בעצם הליצן העצוב. כאילו מבחוץ הכל נראה שמח וטוב, מבפנים זה כואב. אז כן, זה מאוד כאב.
בעצם איזשהו ניסיון גם אחרי שכבר אמרת שאת חלק מהקהילה ואת לומדת כמו כולן ונפתחת, אז בעצם את מרגישה שאת צריכה להסתיר עוד פעם או לקחת צעד אחורה, וכלומר רק לנהל את העניין הזה ולא להיות חלק.
נכון, לגמרי. אפילו אני אגיד בכנות שלכתוב תכנים על היריון, היה לי מאוד קשה. מבחינה עסקית, מבחינה של העשייה של המגזין, זה היה דבר לא טוב שקרה. אבל ברמה האישית, אני כטל, כן, עכשיו להתחיל לשבת ולכתוב תכנים על היריון, ונגיד לשדרג את המחשבון היריון שלנו באתר, שזה משהו, זה פרויקט שאנחנו משקיעים בו המון אנרגיות והמון מאמצים כדי כל הזמן לעדכן ולשדרג את התוכן. לא יכולתי לעשות את זה, זה פשוט היה סיוט. ואז כשנכנסתי להיריון, לא רציתי שאף אחד ידע, לא רציתי לספר לאף אחד, הרגשתי שזה משהו מאוד 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 פרטי שלי, גם פיזית לא ראו את זה עד שלב מאוד מאוחר. תמיד אמרו לי שבהיריון שני הבטן יוצאת נורא מהר.
כן, גם לי אמרו.
אז זה לא כל כך קרה. אז הרגשתי שזה משהו כזה מאוד אישי, וגם אני צריכה כאילו להתמודד עם כל... תכף אני אספר קצת, אבל עם כל העומס הרגשי שזה הביא לי, ההיריון והשלב הראשוני הוא כל כך מפחיד, ודווקא בגלל Nine in Style, אני גם מודעת לכל הסטטיסטיקות, ואני מודעת לעובדה שזה שגיליתי עכשיו שאני בהיריון, בכלל לא מבטיחה לי שאני אשאר בהיריון בשבועות הקרובים. זה הוסיף עוד אלמנטים של רצון להסתיר ולהסתגר בתוך עצמי. כן הרגשתי בשלב הזה שיותר נוח לי לדבר על האימהות שלי, ללי, שהבת שלי כבר יחסית גדולה. היא בת 4.5 בורכה 5. ובשלב הזה שהייתי ממש בשליש הראשון וקצת השני של ההיריון, הרגשתי שאני במקום שיותר נוח לי לכתוב על האימהות שלי, לחשוף כל מיני דברים, ושזה גם כיף לי ברמה אישית לדבר על זה עכשיו. אז כתבתי על למה אנחנו ישנים בלינה משותפת, וכתבתי עוד כל מיני כתבות כאלה אישיות, או תחת השם של המגזין, אבל שהן מתייחסות לכל מיני דברים שאני עוברת כרגע כאימא לילדה בת 4.5, שזה הדבר שקיים ונוכח בחיים שלי.
שיש מספיק גם מה לעסוק בו.
כן, שיש המון מה לעסוק בו. כל הזמן התלבטתי מתי יהיה הרגע הנכון לשתף את הקהילה שלי, שבעצם היא מאוד מאוד חשובה לי, והן משתפות אותי בכל כך הרבה דברים, מתי יגיע הרגע הנכון שאני אשתף אותן?
וזה היה ברור לך שתשתפי? באיזשהו אופן פומבי נקרא לזה?
כן, תראי, עכשיו אני רוצה שהקהילה שלנו תהיה, תנרמל דברים ותדבר על הכל, וזה גם מאוד האג'נדה שלי כעורכת וכמגזין, לדבר על הכל, אז מה פתאום אני לא מדברת על דבר כזה, על הריון בכלל, על הדרך אליו, ועל מה שקרה בלידה של אלי, שהוביל לכל התהליך הזה. אז אחרי שאגרתי מספיק אומץ, ביקשתי מטלי דוברת, שהיא חברה טובה וצלמת שמלווה אותי בעצם המון המון שנים.
צלמת במגזין, נכון גם?
כן. ביקשתי ממנה שתבוא לצלם אותי, וטלי צילמה אותי ואת לי, ואת התמונות אולטרסאונד.
גם סט תמונות שהוא מרגש ממש.
כן, שמבחינתי להצטלם לתמונות האלה, לסשן צילומים, זה היה כל כך מרגש וכיפי. ואז היו לי את התמונות, והתיישבתי לכתוב. ואמרתי, אני פשוט אכתוב כבר כמה שבועות קודם, פרסמתי כתבה על זה שהלכתי לאיבוד לידה. כי, ולמה כדאי ללכת לאיבוד לידה. ותמיד שאני כותבת, לא תמיד, אבל שאני כותבת על נושאים כאלה מאוד של הנפש, אני מרגישה כובד אחריות מאוד גדול. והתלבטתי אם לכתוב את הכתבות האלה כנגיד, למה כדאי לכן ללכת, מה זה איבוד לידה ולמה כדאי לכן לעשות את זה?
כמו כאילו, מהצד הרשמי
כמו
יותר.
כמו מהצד המגזין, כן, הצד המגזין הרשמי יותר, או לכתוב, כי אני לא מתיימרת, אני לא באה מתחום הנפש, אני לא מכירה, אני לא יודעת, אני רק על עצמי לספר את דעתי, ואני חושבת שחשוב מאוד לגלות איזושהי צניעות מסוימת במקרים כאלה, ולספר מהזווית של התהליך שאני עברתי. וכשישבתי לכתוב את הטור הזה, אחרי שהיה לי את התמונות מטלי, אז אמרתי, טוב, עכשיו אני כותבת הכל.
זאת אומרת שהטור הקודם היה איזושהי הכנה גם בשבילך, כן. וגם בשביל הקוראות.
לגמרי. לגמרי הכנה. כתבתי את הטור הראשון כשכבר הייתי בהיריון. עוד לא הייתי מוכנה לחשוף את הכל. רק כתבתי בסוף שאני מקווה שבלידה הבאה זה יהיה אחרת. ואז כתבו לי כל מיני בנות שמאוד הזדהו עם הטראומה ועם כל הרגשות הקשים שיכולים להישאר אחרי לידה. איך את בכלל לא יודעת שתהיה לידה נוספת, כי זאת אחת השאלות של אישה שהיא בטראומה אחרי לידה. איך אני עושה את זה עוד פעם? האם בכלל...
והתגובות האלה הגיעו אלייך באופן פרטי, או גם
מכל כיוון, מכל ערוץ תקשורת אפשרי.
כלומר, זה הניע את הקוראות ואת הקהילה בכלל להגיב.
כן.
זה גם נושאים שאין לך מספיק רפרנסים, כי כמעט ולא מדברים עליהם באמת.
נכון. אז מה שקרה אצלי זה שהטראומה שלי התפתחה להפרעת דחק פוסט-טראומטית, זה נקרא, PTSD. אני בכלל לא ידעתי שאני לקיתי בדבר הזה. שוב, לא ידעת איזה מילה להשתמש. ופשוט הגוף שלי לא נקלט להיריון.
כלומר, מעניין נפשי. מעניין... כן. זה מדהים, זה מדהים גם כי העניין הזה שבעצם יכול להיות שעכשיו מישהי שקוראת את זה, את לא יודעת מה יש לך, ולמישהי אחת לפחות זה יעזור לדעת שאולי זה מה שיש לה.
הכמויות פידבקים שקיבלתי על הטור הראשון רק דחפו אותי לכתוב את הטור השני, והכמויות פידבקים שקיבלתי על הטור השני רק דחפו אותי להמשיך לכתוב, ואפילו לתת את זה למאקו כדי שיגיע לחשיפה ולקהל יותר רחב, כי זה באמת נושא שיש עליו אפס טקסטים בעברית, אפס דיבור, ואפילו הייתה חברה שהתקשרה אליי ואמרה לי, את יודעת מה טל? בתור מטופלת פוריות, אני אומרת לך, קרה לך נס. כי אם לא היית הולכת לרופא הזה והזה, שהיה אומר לך, אני חושב שזה מה שיש לך, כי אני כמובן לא הלכתי לפסיכיאטר, אני הלכתי לרופא נשים, שיגיד לי...
רופא פיזי.
כן, שיגיד לי למה אני לא נכנסת להיריון. אם הרופא הזה הוא לא היה אומר לך את זה, אני כבר רואה אותך כאילו ב-IVF'ים ובטיפולים, וזה לא היה נקלט לך, וזה לא היה, כאילו, את כבר, את היית יכולה להיות במצב ממש, ממש, ממש אחר עכשיו, כי זה מה שהרפואה יודעת לעשות. וכבר דיברו איתי על הזרעות, וכבר דיברו איתי על הורמונים ועל דברים, ו...
דברים שהם פיזיים.
כן, דברים שהם פיזיים. וברגע שהרופא הזה אמר לי, שזה מה שהוא חושב שיש לי. חקרתי ובדקתי וחפרתי בנושא, והבנתי שאני חייבת לטפל בנפש שלי, זה גם מה שהוא אמר לי. אני יכול, אני עכשיו אשלח אותך לכל מיני בירורים ועניינים וזה לפי הפרוטוקול, אבל את חייבת לטפל בנפש שלך.
וואו.
ואני לא יכול לעזור לך. ואני יושבת מולו, בוכה, בוכה, אמרה לי, אני רוצה לחבק אותך, אסור לי, אני לא יכול, אני רוצה לחבק אותך. ואז בעצם התחלתי לעשות עיבוד לידה וטיפול רגשי במקביל, וזאת הייתה גם התקופה שהרגשתי, אם נחזור רגע אחורה, שאני לא יכולה כרגע להקליט פרקים חדשים.
שזה יותר מדי עצבים חשופים.
שאני פשוט לא שם. אני כל כך עסוקה עכשיו בעצמי, אני חייבת להיות עסוקה בעצמי. אני לא יכולה עכשיו לשבת ולדבר עם כל מיני אורחים ו...
כן, לעשות שיחות שלא קשורות לזה. אני חושבת שמעבר לסיפור שלך האישי, וכמובן שאת כל כך הרי מעורבת ב-Nine in Style, ואת חלק כל כך חשוב, יש פה עוד מסר שהוא הרבה יותר רחב, ושאנחנו לא צריכות להקל ראש באיך שאנחנו מרגישות, ואיך שהנפש שלנו מרגישה, ואולי להשתמש במילה, אוי, אני בדיכאון, קצת פחות, וקצת לחשוב עליה יותר, ואולי להבין באמת, דרך הסיפור הזה לפחות, כמה שהדברים האלה, כמה שהנפש שלנו כל כך כל כך קשורה בגוף שלנו, ושאנחנו לא, תראה, שזה לא סתם סיסמה, תשקיע בעצמך, מי טיים, או כל מיני מילים כאלה, שזה באמת, אנחנו צריכות לפתור גם דברים עם עצמנו, ולא רק עם הרופא שייתן לנו את התרופה כך או כך.
נכון, לגמרי. אני באמת חושבת שכל אישה, גם אם היא לא חוותה בדיוק את מה שאני חוויתי, וגם כל הזמן שכתבתי את ה... כתבתי ואני כותבת, כי יהיה גם חלק שלישי של, של סדרת התורים הזאת על הריון בצל PTSD. גם מי שלא חוותה את זה, יכולה לקחת מהמילים האלה המון דברים לגבי עצמה. כי כמו שאמרנו קודם, נרמול זה מנרמל, מנרמל הרבה תחושות שיש לנו. כנשים סביב הנושא של לידה והיריון וכניסה להיריון. וכמויות התגובות שקיבלתי מקוראות פשוט הדהימו אותי.
גם הדיבור על זה, בכלל, לדעת שאפשר לדבר על זה והשמיים לא נופלים.
נכון.
ושמקבלים תמיכה. איך הרגשת אחרי שהוצאת?
וואו. אז קודם כל, אני חייבת להגיד שעדיין לא היה לי אומץ לפרסם את זה בעמוד של Nine in Style. אני לא יודעת למה. אני מקווה לעשות את זה בקרוב. קודם כל, ניגשתי עם זה לקהילה שלי. ופרסמתי תמונה שלי ושל לי במיטה, מחזיקות תמונה של האולטרסאונד, ועם לינק לכתבה, שכתבתי שבואו תקראו את הסיפור המלא שם. והעליתי את זה ביום ראשון בערב, אני חושבת באזור 8. ופשוט, וואו, אני, עוד תגובה ועוד תגובה, ולבבות נזרקים לעברי, כמו שפייסבוק יודעים לעשות נורא יפה, וכותבות לי בוואטסאפ, וכותבות לי במסנג'ר של פייסבוק, וכאילו הרגשתי מוקפת, מצד אחד זה היה מאוד כיף, מצד שני זה היה מאוד, אני לא הייתי מסוגלת, הרגשתי overwhelmed.
כן.
אני לא הייתי מסוגלת להגיב אפילו בחזרה.
כי זה דבר גדול, את יודעת, זה בעצם איזשהו משהו שכמה שאת מתכוננת, אולי שזה יהיו תגובות, פתאום יש כזאת אהבה וכזאת תמיכה וכזה, כאלה פידבקים מיידיים.
גם הרגשתי שהן באמת שמחות בשבילי.
ממש, משהו באיך שכתבת, אני הייתי באלה שכתבו לך, מהמאות כנראה, שזה כתוב כל כך יפה וכל כך אותנטי, וזה היה כל כך לא מתאמץ ולא מטיפני, ואנחנו נחשפים לכל כך הרבה תכנים היום, והם רובם לא אותנטיים, והם לא מספיק מעניינים או מזיזים לנו, ופתאום שיש כבר טקסט שהוא כל כך כל כך אותנטי, ואת יודעת שזה מישהי שחשובה לך, וזה מישהי שעושה דברים מדהימים, זה ישר משפיע, וזה ממש, זה תגובה כמעט אינסטינקטיבית לכתוב לך, או לשלוח לך את הלבבות האלה, או להגיב לך.
זה ממש ממש טיפולי. המגזין שלנו הוא פתוח בפני הקוראות לחלוטין. כל מי שמקשיבה לנו ומרגישה שיש לה איזשהו סיפור שהיא רוצה לשתף ולכתוב, היא מוזמנת לי לשלוח, היא מוזמנת לשלוח אליי את הסיפור שלה. ויש לנו מדור שלם במגזין שנקרא מספרת, שכולו תורים אישיים וסיפורים שמגיעים אליי. ואם זה כתוב טוב ועשוי טוב, ואני יודעת שזה יעזור ויעניין לנשים נוספות, אז אני מפרסמת את זה בשמחה מאוד 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 גדולה, ויש לזה כוח ריפוי עצום.
גם עבורן וגם בעצם עבור הקוראות שיכולות להיחשף בעצם למגוון ולהבין שזה לא שחור או לבן.
נכון, ובעיקר שהן לא לבד. רוב התגובות שקיבלתי היו, אני כל כך שמחה שכתבת את זה, אני לא לבד. ואני, את עוזרת לי עכשיו לאסוף כוחות ולטפל בעצמי. כי אחד הדברים הכי טריקים, גם בהתמודדות עם טראומה וגם בהתמודדות עם דיכאון, זה שמאוד קשה לאסוף את הכוחות ולהגיע לטיפול.
כלומר, לעשות את הצעד הראשון של להבין שבכלל צריך.
כן, וגם אחרי שהבנו שצריך, יש לנו בגוף מנגנון מאוד חזק של הימנעות. אנחנו לא רוצים, אם משהו כואב לי, אני לא ארצה לעשות אותו. למה שאני ארצה עכשיו לשבת ולחטט בכאב הכי גדול של החיים שלי, שאני צריכה לתפקד, ואני צריכה להמשיך בעצם את כל החיים שלי. זה לשבת משהו קשה, זה לשבת שעה, שעה וחצי, ולחפור במקומות הכי כואבים. צריך לגייס לזה משאבים, שבאמת זה דבר מאוד מאתגר. ואז מהצד השני פתאום רואים, הנה היא עשתה את זה וזה עזר לה, אז זה נותן דחיפה.
אז אולי גם אני יכולה לעשות את זה וזה כן. יעזור לי. וזה אפשרי.
כן.
מדהים. זה סיפור כל כך מדהים וכל כך חשוב, ואני חושבת שזה אחד מאבני הדרך בכלל של המגזין. גם זה, וגם אם אנחנו חוזרות ללינה המשותפת, וכאילו הפוסטים האלה של הדברים הלא מדוברים, הדברים שנמצאים בקבוצות איזוטריות בפייסבוק, הלינה משותפת, או פתאום להציף את הדברים האלה ולהגיד, רגע, יש פה אלטרנטיבה, ואני לא כל כך משונה שאני עושה אותה, והנה מה שאני חושבת. וממש לחשוף מסיפורים של הבית.
אני באמת, כרגע, זה אחד הדברים שאני הכי נהנית מהם מהעשייה של המגזין.
ורק הייתי רוצה לסיים בעניין הזה שקצת נגענו בו, ואני חושבת שהוא מאוד רלוונטי, על המעגליות. על המעגליות של הקוראות ושל הבלוג, ובעצם החזרה שלנו, נגיד בהיריון שני, לחזור לתכנים, ובעצם נגיד משהו שפעם לא היה עבורנו דילמה או בעיה כמו תזונה, פתאום הופך להיות, כלומר הדינמיות הזו. אז בואי תסכמי בזה, בדעתך על העניין הזה.
קודם כל זה חלק טבעי, וככה זה אמור להיות. ומבחינתי זה דורש ממני לגלות המון סבלנות למעגליות הזאת, סבלנות והכלה. הרבה פעמים אני שומעת כאילו את ותיקות הקבוצה קצת אומרות שנגיד יש הרבה הצפה של שאלות בנושא מסוים, אז אולי צריך לעשות עם זה משהו, אבל אני לא אוהבת להגביל. הצורך הזה של עכשיו להיכנס ולשאול על איזה עגלה למשל, או על איזה גן, או על... אני מאוד 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 מבינה ויש לי המון חמלה וכבוד לצורך הזה, שהוא מבחינתי יותר חשוב, ומי שבצד השני זה מציק לה, זה מפריע לה, זה חוזר לה, המעגליות הזאת היא לא... אין לה את הסבלנות להכיל את זה, שזה הכי טבעי בעולם, אז הכל בסדר. בגלל זה גם למשל עשינו את ההפרדה בין הקבוצה הסודית לבין הקבוצה של העיצוב חדרי ילדים. שזה למשל קבוצת פייסבוק נפרדת לחלוטין, שעובדת בצורה שונה לגמרי, והשיח שם הוא סביב עיצוב וסידור וארגון ותכנון של חדרי ילדים, מתוך איזושהי הבנה ש... הנישות האלה מאוד, זאת אומרת, זה עולם האימהות שהוא עולם ומלואו, זאת איזושהי נישה, צריך לעשות את ההפרדה ברמת התוכן שלנו, של המגזין, וכדי שלא תהיה הצפה מסוימת בתחום מסוים, אבל כאילו, עיצוב חדרי הילדים זה משהו שמחזיק עולם ומלואו. חיפוש עגלות, בעיניי פחות. אז מי
כלומר, לא תהיה קבוצה, תנאי נסתר חיפוש עגלות.
כן, לא תהיה.
לא מתוכננת.
לא, אבל מי שקשה לה להכיל את ה... וזה בסדר גמור, קשה לה להכיל את המעגליות הזאת, אז הכל בסדר. אפשר, יש אפשרות לצרוך את התכנים בצורה יותר אקטיבית.
ומתי שזה כן יהיה רלוונטי, שוב.
נכון.
באיזשהו אופן. טל, מה הפנטזיה הכי גדולה שקשורה ל-9 in style?
שאני לא אבכה.
אבל זה כיף, זה הכי כיף לבכות.
כן, זה גם קלישאת ה... אני תמיד רגישה, וקלישאת ההורמונים. אני בכיתי שראיתי את הסרט של קיילי ג'נר, סבבה? כאילו רציתי...
התשע דקות.
רציתי להעלות פוסט בקבוצה עם לינק לסרט, ולכתוב כמה אני הורמונלית עכשיו, מאפס ועד מתייפחת מול הסרטון הכי כאילו פייק של קיילי ג'נר. בסוף לא עשיתי את זה. הפנטזיה שלי, שכל... אמא וכל אישה בהיריון בישראל יכירו את 9 in style והתחברו לה, ימצאו את הפינה שלהן בתוך ה... באמת עולם הזה שאני בונה, שזה עולם טוב סך הכל, זה עולם שמסתכל על הורות כחוויה, כעל אתגר, כעל משהו מעניין ומרתק שכל הזמן קורים בו דברים, כמשהו שמקום שאפשר לפרוק בו ולהיות גם עצובים וכואבים וגם לדבר על דברים שלא מדברים עליהם.
סיום מושלם לפתיחת עונה השנייה, ואני סקרנית ואני בטוחה שכמוני עוד רבות איזה הפתעות את מכינה לנו.
כן, זאת, האמת היא הולכת להיות עונה מאוד מיוחדת, כי בגלל העובדה שיש דדליין, מאוד ברור למתי, בניגוד לעונה הראשונה שהקלטנו אותה במשך שנה, והיה זמן, אני יודעת שאי אפשר להקליט פרקים עם תינוקת.
קצת פחות טוב לסאונד.
כן, הרבה פחות טוב לסאונד. ומה שאני עושה עכשיו זה להקליט כמה שיותר פרקים. כמה שיותר פרקים שאני אוכל להקליט עד ה... עד הדו דייט מבחינתי זה יהיה מבורך, ואחרי זה אנחנו מתישהו נתחיל להפיץ את הפרקים האלה, וזה נורא כיף כי זה מאפשר לי לבנות איזשהו קו כזה קצת מראש של תמהיל של הפרקים, וכל מיני אנשי מקצוע ונשות מקצוע מאוד מאוד מרתקים, שמעניין אותי לשמוע אותם, ואולי עכשיו אני כאילו מנצלת את זה שאני בהיריון, שעכשיו קצת יותר מתחשק לי, לשמוע אותם. וזהו, זה יהיה כיף. וכבר כיף לי לחזור, כבר כיף לי להיות מול המיקרופון הפתוח.
יש, איזה כיף. תודה רבה רבה רבה, היה נפלא.
תודה לך, אני מקווה מאוד שהפרק הזה ימצא חן בעיני המאזינות שלנו.
אני בטוחה.
אני לא, קשה לי להיות פה אובייקטיבית, אני פה זאת שמתפתלת מאחורי המיקרופון.
מתפתלת מאוד בכן, אני רק...
והיה לי מאוד כיף, ותודה רבה לירון.
בשמחה רבה.
לוית אורקניץ'. יפה, נכון?
מדהימה.
כאילו התבאסתי שאמרת בעצמך, כי עד שאני כבר יודעת.
עד שהתאמנת, אבל אני המערכת.
כן, אז תודה ללירון לוית אורקניץ'. שהגיע לפה כל הדרך מחיפה.
נכון, שמעתי פודקאסט בדרך, הכל בסדר.
בשבוע, איזה שבוע את?
28?
28, גם אני, כן. 28.
תאומות הריון.
ממש, לגמרי. חבל שאת בחיפה.
כן, קצת רחוק.
קצת רחוק לחופשת לידה. אבל כיף שבאמת, שפו שהגעת.
ברור.
כל הדרך לפה. ותודה לכן המאזינות וכל מי שחיכתה וציפתה, אז הנה.
חזרנו.
וניפגש בפרק הבא.
ביי.
ביי.